טוב, בוקר טוב לכולם שוב. אנחנו מתחילים את הוובינר, וההרצאה הראשונה שלי תדבר על כך שנדרשת מוכנות ממוקדת לאיומי סייבר, במיוחד על מערכות תפעוליות, ICS-OT. כפי שאמרתי כבר קודם, כל הכנס הזה מתמקד בנושא זה. שמי דניאל ארנרייך, אני יושב ראש הכנס של ICS CyberSec. הוובינר הנוכחי מתקיים היום, ואנחנו כבר מסתכלים קדימה לכנס שיהיה ב-21 באוקטובר. כפי שאנחנו יודעים, איומי סייבר יש היום מכל הכיוונים ובכל האמצעים, מערכות מים וביוב. רק לפני כחודש אנחנו חווינו תקיפה מארץ זרה על תאגיד מים שבו הושבתה משאבה. תקיפה על מערכות חשמל, למזלנו בישראל עוד לא היה משהו חמור. מערכות לטיפול בדליקים, אנחנו זוכרים היטב את התקיפה שהייתה בערב הסעודית על מערכת הבטיחות. תקיפה על מפעלים תעשייתיים, קרה באירופה, מפעלי מתכת. ואנחנו עכשיו חווים סיכונים חדשים, תקיפות על בניינים, מחנות, בתי חולים. רק לפני כשבועיים הייתה תקיפה גדולה על בית חולים בצ'כיה. רשתות תקשורת, תעבורה. רק השבוע קיבלנו את הידיעה על התקיפה של נמל ים. אז מה אנחנו לומדים מזה? אנחנו בעצם לומדים דבר אחד נורא פשוט, שכל הארגונים נמצאים בסיכון. יתרה מזה, אני רוצה להגיד שהדרך היחידה שארגון יכול להגן על עצמו, הוא בכך שהוא חייב להגיד לעצמו, אני מהווה מטרה. אותם האנשים שאומרים, מי בכלל מחפש אותי? למה מישהו בכלל ירצה לתקוף אותי? העולם הזה נגמר. כל ארגון נמצא בסיכון, וכל ארגון חייב לעשות את המיטב כדי להתגונן, כדי להגן על הארגון שלו. אנחנו מדברים על המשכיות עסקית, אנחנו מדברים יתרה מזה על בטיחות, וכמובן ביטחון סייבר. כמה קשה לתקוף? מי לא מכיר את האתר shodan.io? כל חובבן, ילד מחדר שינה, אתם מהבית, יכולים להיכנס לאתר שודן, לעשות הרשמה קטנה. והנה בדוגמה שאני הבאתי פה, אתם מגיעים בקלות ואתם רואים כמה בקרים, 42 ביפן, 15 בארצות הברית, בגרמניה 9, בסין 5. נכון שאלה לא מספרים גדולים, אבל מערכות בקרה אלה שעלולות לשרת תשתיות קריטיות, מי שיחדור לתוכם, יגרום למניפולציה בתפעול של הבקרים, יכול לגרום לנזק גדול. אז תנסו את זה בבית, זה חופשי, רק כמובן אל תנסו לפגוע באף אחד, כי זה לא בסדר. אז אותם האנשים בצד שמאל שישנים כי מאמינים שהכל בסדר, בצד ימין כבר רואים את הפאניקה, כן, מישהו חדר למערכת שלי, שינה את תוכנת הבקרה, יכול להיות מפעל תרופות, יכולה להיות מערכת להפקת חשמל, מערכת לטיהור מים, מפעל תעשיית, מפעל מתכת, כולם נמצאים בסיכון, כפי שאמרתי. כבר אמרתי כמה קשה לתקוף. אז תשימו לב מה קרה לנו ב-15 שנים האחרונות. בשנת 2000 אנחנו נחשפנו בעצם ב-1998 לתקיפה הראשונה שקרתה באוסטרליה, שבה עובד שפוטר מהמקום עבודה שלו, לקח קצת ציוד הביתה, ובסופי שבוע הוא היה מגיע למאגר הביוב של השכונה, והמון פעמים הצליח להציף את השכונה בביוב. מה קרה? לא ידעו להגיד שזה תקיפת סייבר. אז קיבל שנתיים בבית סוהר בגלל הפרעה לציבור. אבל מה קרה מאז? מאז אנחנו רואים באותה עקומה שחורה יורדת, שה... הקושי לבצע את התקיפות הולך ויורד, בממוצע, נכון זה תלוי, הנה אנחנו רואים פה את תקיפת הסטאקסנט המפורסמת, זו בהחלט הייתה משימה מורכבת, זאת בהחלט הייתה משימה שרק מדינה, רק תוקף ברמת מדינה יכול לבצע אותה, אבל אני רוצה להגיד משהו, שבשנת 2010 החלה הספירה של תקיפות סייבר על מערכות ICS. למה אני אומר את המשפט הזה בצורה כל כך ברורה? כי ב-2010 הבינו אנשים שמערכת שמנותקת מהאינטרנט היא לא בהכרח מערכת מאובטחת. ניתן לתקוף אותה גם אם היא מנותקת מהאינטרנט. בהמשך היו תקיפות, ב-2015 ראינו את התקיפה לתחנות כוח באוקראינה, זו הייתה בהחלט תקיפה דרך האינטרנט. אחרי זה ראינו את, כפי שהזכרתי קודם, בערב הסעודית, שתקפו את ה-safety instrument system שהשביטו אותו, למזל של כל הנוכחים, לא קרה אירוע כי קרתה שם איזושהי תקלה. אנחנו ראינו את התקיפה שפורסמה לאחרונה, על פי הפרסומים של הנמל הים האיראני, לפני מספר שבועות הבית חולים בצ'כיה, והסיבוך הולך ויורד. אנשים יכולים לקנות כלי תקיפה באינטרנט, אם מאוד צריך, יכולים ליצור אותם, הכל אפשרי. סיכון בהחלט גדול, דורש תשומת לב ודורש התייחסות משמעותית של ההנהלות, של העובדים בכל הדרכים. אנחנו רואים פה כמה תמונות מתוך פרסומים של חברת קספרסקי, מתוך המחלקת המחקר שלהם. בתמונה העליונה אנחנו רואים את העלייה במספר האירועים שבהם חברת קספרסקי גילתה חולשות בבקרים רק בין הלקוחות שלהם. זה לא כל העולם. ואתם רואים פה עלייה, מגלים חולשות. יכול להיות שהחולשות היו, אבל אף אחד לא חיפש אותם. היום מחפשים אותם גם החוקרים וכמובן גם התוקפים. בצד שמאל אנחנו רואים את המספר של התקיפות שהמערכות שלהם עצרו לפי מדינות. אנחנו בהחלט רואים פה מדינות מככבות באסיה. למזלנו, ישראל לא נמצאת ברשימה. זה אומר שאולי לא מספיק חקרו באזור שלנו, אבל גם אין הרבה אירועים. בצד ימין אנחנו רואים את הטכנולוגיות של התקיפה, ומה זה בעצם אומר לנו? שאנחנו חייבים להיערך, ליישם אמצעי התגוננות, בין אם זה גישה לבקר והרצת תוכנה, בין אם זה הדוס והדידוס המפורסמים שמחדירים אותם לתוך המערכות IT, בהמשך גם למערכות הבקרה, ובהחלט ניתן לגרום לתקיפה על המערכות. מי שרוצה לעיין בדוח המלא, אני בהחלט נותן פה את הלינק לדוח המלא, תרגישו חופשיים, יש שם מידע נהדר שאפשר ללמוד ממנו על הסיכונים שקיימים. אז אמרתי כבר שכולם נמצאים בסיכון, ואנחנו רואים פה רשת שלמה, שרשרת שלמה של דרכים, חולשות, שדברים שאנשים יצרו, שבאמצעותם אנחנו מגדילים את משטח התקיפה. מה זה משטח התקיפה? זה כל הדרכים שבאמצעותם ניתן לתקוף את המערכת שלנו. ואני לא רוצה לעבור על כל הרשימה, אבל כן רוצה להתעכב על ראש הרשימה. ואנחנו בהחלט אמרנו, התנהלות רשלנית של עובדי הארגון וספקי שירות מאפשרים תקיפת סייבר. דווקא בימים האלה, בימי קורונה, אנחנו מדברים כל כך הרבה, כמה חשוב להתחבר מרחוק, כמה חשוב לתת שירות מצוין מרחוק. אני רוצה להגיד פה באומץ רב, התחברות מרחוק, אך ורק במקרים שזה באמת הכרחי. כי את אותה התחברות מרחוק שספק השירות שלכם יכול לתת, התוקף ימצא כמה דקות, אחרי כמה דקות עד הדרך ויעשה אותו דבר. מה המסקנה? מסקנה נורא פשוטה. נדרשים אמצעים להקטנת הסיכון. אנחנו כבר יודעים, לא ניתן לעצור את התקיפות ב-100%. לא בטכנולוגיה, there is no silver bullet, לא בהדרכות, לא בכל האמצעים. אז לכן צריך להקטין את הסיכון כדי שלתוקף יהיה קשה יותר לבצע את התקיפה. ואם אנחנו רק נסבך את התהליך של התקיפה ונגרום לתוקף במקום לבצע את העבודה ביום אחד שידרש לו חודשיים כדי לבצע את התקיפה, יכול מאוד להתפשוט שהוא ילך למקום אחר והוא לא יפריע למערכת שלנו. חובה עלינו ליישם אמצעים להגנת המערכות בארגונים שלנו. יפה. אז מהם האמצעים? מה אנחנו צריכים באמת לעשות? אנחנו צריכים לעשות את המיטב כדי לשמור על הנתונים. למה אני אומר את המשפט הזה? בעצם במערכות הבקרה הנתונים הם לא סודיים, אבל אם מישהו מצליח להוציא את הנתונים מהמערכות הבקרה, יכול להכין בקלות רבה יותר תקיפה גדולה יותר. הבטחה של מערכות המחשוב, ותקשורת, כל מה שקשור להקשחה, אין דרך, זה לא נכון לקנות מוצרים, מוצרי תקשורת, מוצרי מחשב מהמדף ולהתקין אותם. חייבים לבצע הקשחה במטרה אחד, כדי להקשות על כל מי שרוצה לחדור למערכת. אני רוצה לדבר על הנהלים, הנהלים לגבי העובדים, הנהלים לגבי תחזוקה. לא לעשות את הדברים קלים מדי. חשוב מאוד לבדוק את השרשרת האספקה שלנו. מי הוא הטכנאי שמגיע לאתר שלנו? המחשב שהוא חשב להביא איתו, לא, אל תביא איתך את המחשב שלך, אנחנו ניתן לך מחשב תחזוקה. למה? כי אנחנו לא יודעים איפה המחשב שלך היה מחובר אתמול או שלשום. אולי במפעל אחר הוא כבר נדבק. אולי אחד הבני בית שלך השתמשו במחשב והמחשב נדבק. אנחנו חייבים לבדוק את התהליכים שפועלים במערכות שלנו כל הזמן. יש היום פתרונות טכנולוגיים נהדרים, פתרונות של visibility analysis, פתרונות של anomaly detection, פתרונות של זיהוי חריגים ברמת החיישנים, ברמת הבקרים, ברמת המחשבים, הכל קיים, ניתן לבצע. אני רוצה לדבר על התחזוקה, על העדכונים, חשוב ביותר להתקן, אבל להתקן בזהירות. אנחנו לא מעדכנים כפי שמעדכנים החברים ברשת ה-IT, לפני שאנחנו מבצעים עדכונים, אנחנו חייבים לבדוק לא האם העדכון הוא תקין, אלא האם הוא לא פוגע בבטיחות התפעולית של המערכת. הבטחה פיזית חשובה ביותר, לא ניתן להגיע להבטחת סייבר ללא הגנה פיזית. חשוב להיערך גם לטיפול ידני. תזכרו מה קרה באוקראינה, בסוף לא הייתה ברירה, שלחו את העובדים החוצה והם באופן ידני אפילו כדי להבטיח המשכיות תפקודית. נכון, לקח להם 6 שעות, אבל לפחות הצליחו לעשות את זה. נדבר על התקנים. חברים, יש תקנים, לא צריך להמציא דברים. נכון שזה דורש מאמץ, אבל תשימו לב בצד שמאל את העבודה הנהדרת שעושים במערך הסייבר, על תורת ההגנה, המסמך של הקטנת סיכוני סייבר על מערכות ICS. אנחנו מכירים את התקנים של NIST, ה-NIST framework, שהוא מסמך קל לקריאה ונהדר. המסמך של משרד להגנת הסביבה שעוד מעט תשמעו הרצאה על הפעילות הנהדרת מיוסי שביט. יש מסמך מיוחד של רשות המים שבעצם כל המסמכים האלה נכתבו במטרה כדי שאנשים שעובדים בארגונים ידעו לעשות את העבודה, הניסט 882, האיזו 27001 שהוא בעצם ישים לכל הארגונים, וכמובן התקן המוביל ISA 62443, תרשמו לכם שהיא התקן המוביל בשנים הבאות לנושא אבטחת סייבר למערכות הבקרה. עוד מילה אחת על התקן הזה, חשוב, אני רוצה להגיד פה דבר אחד, שקודם כל זה אומץ על ידי מכון התקנים, אז מכון התקנים הישראלים הוא בעצם מפיץ בארץ את התקן, ואחראי לספק לכם את הפרקים הזמינים של התקן. אבל אם יש דבר אחד, שבהרצאה הקצרה הזאת אני הייתי רוצה שכבר תזכרו את הציור בצד ימין, שהוא בעצם נלקח מהתקן הזה, שאומר שבכל מערכת יש שלושה שחקנים חשובים. יש את הבעלים ואת המפעילים של המערכת, שתפקידם להבטיח את הרציפות התפקודית ואת הביצועים ואת ההבטחה של המערכת למעלה. מתחתיהם יש את הארגונים, האינטגרטורים למיניהם, שחייבים להכיר את התקן הזה ולעשות עבודה מצוינת כדי לספק את מה שהבעלים והמפעילים של המערכות דורשים. אז הם חייבים להכיר את התקן. ולמטה אנחנו רואים את המגוון של ספקים, של אמצעי בקרה, חומרה ותוכנה ושירות, שבעצם תפקיד שלהם להבטיח את הביצועים ואת הבטיחות הסייבר של המוצר, ה-life cycle management לאורך שנים. אז תזכרו את הציור הזה בצד ימין, זה הציור שהוא הבסיס לכתיבה של תקן IEC 62443, ועל פי הציור הזה אם תפעלו, יהיה לכם מיד ברור יותר, ומיד תכירו מי אחראי על מה. אני הייתי רוצה לסיים את ההרצאה הזאת בכמה מסרים חשובים. קודם כל, סקר סיכונים חובה לעשות כל הזמן וכמה פעם בשנה, פעמיים בשנה, גורם פנימי, גורם חיצוני. מניעה של חשיפה של מערכות ICS-OT לרשת, אותו הרצון של האנשים לאפשר התחברות מרחוק, תימנעו מזה. או אם או מבצעים התחברות מרחוק, שיהיה בן אדם אחרי, שמיד אחרי שהתחזוקה הסתיימה, ינתק את האפשרות הזאת, ולא יאפשר לתוקף לחדור. מוכנות לכל איום. אנחנו מכירים שלושה סוגי איומים, פנימי, חיצוני, ומצד שרשרת ההספקה. אלה שלושת הכיוונים שאתם כל הזמן צריכים לבחון מהם הסכנות, ולדעת איך מגיבים אם אירוע מתרחש. בסוף, להיות ערוכים ודרוכים ולהיות מוכנים לבלתי צפוי. למה אני אומר בלתי צפוי? כי זה העולם של תקיפות סייבר. כל יום אנחנו נחשפים למשהו חדש, משהו שלא שמענו עליו. קצת דומה לעידן הקורונה, שנחשפנו למשהו שלא ידענו איך להתמודד עם זה, ולקח לנו למידה מאוד מהירה. אז המסר שאני רוצה לסיים איתו, נדרשת הדרכה מותאמת בכל הארגונים, לכל הגורמים והדרגים, להגברת המודעות לסיכוני סייבר ומקצוענות ליישום של פתרונות להגנת סייבר. תודה רבה והצלחה, ואנחנו עוברים לסדרה להמשך של הרצאות.